שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא עיריית ירושלים לפני קום המדינה, פרק א'. מפות, מקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. כבר בשנות ה-60 של המאה ה-19 אנו מוצאים דיווחים על מועצה עירונית שטיפלה בין השאר בנושאים כמו ניקיון, בריאות, חינוך וכדומה. לונץ, בתוספת שכתב לספרו של יוסף שוורץ, תבואות הארץ, מספר, ציטוט: בשנת תרכ"ו 1866 החליט בית מועצות העיר לתקן את צינורי הולכת המים למען יבואו שנית מי עין איתם ובריכות שלמה העירה. והשר מונטיפיורי, שעלה בשנה ההיא בפעם השישית לארץ הקודש, נדב לידי פחת העיר למטרה הזו 300 לירות סטרלינג, בתנאי כי יובאו המים גם לרובע היהודים. אולם רק זמן קצר נהנו התושבים מטוב המפעל הזה, כי הסקאים, כלומר מוכרי המים שובעו בסקי אור, בראותם שפרנסתם נפגעה, סתמו את הצינורות וישברום. סוף ציטוט. העירייה הירושלמית בתחילת דרכה שכנה בשני חדרים ליד הסריה, הוא בית המושל שברובע המוסלמי. בעירייה זו שימשו רק מוסלמים, ומעליה היה כמובן המושל, כך שסמכויותיה הממשיות היו על הנייר בלבד. תחת העירייה היו ועדות בהם השתתפו היהודים כיועצים בלבד. בעיתון המגיד משנת 1866 נכתב כי ביוזמת הראשון לציון והקונסול הבריטי הוקמה ועדה לתיקון שווקי העיר, והיא דאגה לניקיונם ולריצופם. משנות ה-80 של המאה ה-19 אנו שומעים על הגדלת כוחה של העירייה, וחבריה התחילו להיבחר על ידי תושבי העיר. בין תפקידיה היו השגחה על הבנייה, טיפול ברחובות ומערכת המים, ביוב, ניקיון, תאורה וכדומה. הייתה בידם הסמכות להפקיע אדמה לטובת הכלל, להטיל מיסים ולפקח על המחירים. כן, הם דאגו והשגיחו על בתי הספר, מוסדות סעד ואף על בתי קפה ומסעדות. יותר מאוחר הייתה תחת פיקוחה של העירייה מכירה וקנייה של נכסים קרקעיים ואחרים, רישום אוכלוסין, אישורי בנייה, שיטור וכדומה. על שני פרויקטים חשובים, ובהם בית החולים העירוני והגן העירוני, מספר לונץ בכרך ירושלים תרנ"ב, ציטוט: בית מועצת עירנו גם הוא פעל הרבה להטבת מצב העיר. בית החולים הכללי הוקם עוד בשנת תרנ"ב 1890 על טילו, ושעריו פתוחים לכל איש מבלי הבדל דת ולאום. בו נמצאים כ-230 מיטות, ושלוש פעמים בשבוע ישב רופא הבית להשיב בעצתו חינם לחולים מבני הכפרים אשר סביבות ירושלים. ולמען היטיב את מצב הבריאות בעירנו, כונן בית המועצה בהכר הנרחב אשר לפני בית מקלט הרוסים, אשר היה מאז מעולם מרתף לגמלים וחמורים ומלא אשפה ודומן, גן טיול יפה ונחמד. שעריו פתוחים לכל איש, ופעמיים בשבוע, ביום ראשון ושישי, ינגנו בו מנגני הצבא להנעים ולשמח את רוח הבאים להינפש מעמל היום. וכן שמו ראשי בית המועצה אל ליבם להרביץ, כלומר להרטיב על מנת למדוע אבק, את רחוב יפו אשר איננו מרוצף פעמים אחדות ביום, אך מפני יוקר המים לא יצא עוד הדבר הזה לפעולה בשלמותו. סוף ציטוט. הגן המוזכר על ידי לונץ קיים עד היום ליד בית העירייה, ונקרא גן דניאל, על שם דניאל אוסטר, ראש העיר היהודי הראשון. כאמור לאל, בשלהי המאה ה-19 נערכו בחירות, ועל אלה של שנת 1898 מספר דוד ילין בספרו ירושלים של תמול. ציטוט: בדבר ועד פקידות עירנו אשר קרבו ימי בחירתו, הנה הודבקו רשימות ארוכות הכוללות שמות של אלה אשר להם הזכות לבחור, ובצידם גם שמות אלה הראויים להיבחר. ומתוך הרשימות הראשונות יצא לנו כי מספר המוסלמים בעלי הבחירה עולה ל-700 בערך, ולעדות הנוצרים כ-300 בוחרים, ולעדותינו, כלומר עדות היהודים, רק 200, 92 ספרדים ו-86 אשכנזים. כדי להבין למי יש זכות בחירה, נעזר שוב בדברי דוד ילין. ציטוט: על פי חוקי ממשלתנו הרוממה, הזכות נתונה לכל נתיניה, מבלי הבדל דת, להשתתף בבחירה הזאת, לאמור, כל נתין תוגרמה, תוקריה, אשר שנותיו הם למעלה מ-25, ולא אחוזת שדה או בית, אשר כסף מכסה עולה למצער ל-50 גרוש לשנה, ומעלה, לא הזכות לבחור. וכל תוגרמי מבין 30 שנה ומעלה, אשר לא נחלות אשר הוא משלם מכסן להממשלה מ-150 גרוש ומעלה, לא הזכות להיבחר. סוף ציטוט. מקטע זה אנו לומדים שהזכות לבחור ולהיבחר תלויה בשלושה גורמים: גיל, בעלות על אחוזה ותשלום מיסים עליה בגובה נתון, ונתינות טורקית. הוא מסביר דוד ילין את מצבם של היהודים. ציטוט: כמובן, לוקחים גם אחינו חלק בבחירה. וביות מספרם רב על מספר יתר התושבים, וגם מספר בתיהם הפרטיים הולך בשנים האחרונות הולך ורב, הייתה היכולת להם להרבות את מספר הנבחרים היהודים בבית הפקידות הזה, אשר ענייניו נוגעים לרוב הגדול מהם, לולא עמדו דברים רבים לשטן לחפץ זה. סוף ציטוט, עד כאן חלק א'.